מאזינים לפודקאסטים של הארץ.
בית המשפט העליון של ארצות הברית החליט לאחרונה לעסוק באחד הנושאים הכי נפיצים בהיסטוריה האמריקאית המודרנית, הזכות של נשים לבצע הפלות. זאת לא הפעם הראשונה שהוא עוסק בנושא, אבל רבים משוכנעים שהפעם עומד בית המשפט להפוך את אחת הפסיקות הכי חשובות של המאבק לזכויות האישה, רו נגד וייד.
Roe v. Wade has stood for nearly half a century. Now the landmark abortion rights decision is facing its most serious challenge in decades.
החששות והחרדות במחנה הליברלי נובעים בעיקר בגלל ההרכב של בית המשפט. בכהונה אחת הצליח דונלד טראמפ למנות שלושה שופטים שחרטו על דגלם להילחם בהפלות. מאחורי ההצלחה הזו של טראמפ עומד ארגון של משפטנים שמרנים, שהחל את דרכו כמועדון סטודנטים והפך לגוף שמעצב את חייהם של מיליוני אמריקאים. למרות הרוב השמרני בבית המשפט, רוב האמריקאים מתנגדים לאיסור על הפלות. אם וכאשר יחליט בית המשפט לשנות את חוקי ההפלות בארצות הברית, הוא עשוי לגלות שהוא מאבד את הלגיטימיות בקרב הציבור הרחב. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע נעסוק כאן בסיפור אחר מהעולם הגדול. והפעם נברר מי הם הכוחות שנאבקים על זכותן של נשים אמריקאיות לאוטונומיה על גופן, וגם ננסה להבין מי עלולות לשלם את המחיר הכבד ביותר. שלום לנתנאל שלומוביץ, פרשן לענייני ארצות הברית של הארץ ומרצה לתקשורת באוניברסיטת חיפה.
שלום רחל.
אז נתנאל, למה שוב הדיון הוותיק סביב הפלות בארצות הברית חוזר לכותרות?
ובכן, הסיפור מתחיל בעצם ב-2018. מדינת מיסיסיפי העבירה חוק שאסר הפלות החל מהשבוע ה-15 להיריון, וזה סותר את פסיקת רו נגד וייד מ-1973, שמתירה הפלות עד השבוע ה-24. החוק הזה עבר את כל המסוכות של בתי המשפט וכל הערכאות השונות בארצות הברית, ולמעשה רק עכשיו מגיע לדלתו של בית המשפט העליון שבחר לדון בנושא.
אז העיסוק הזה בנושא ההגבלות על הפלות נעשה באמת אל מול פסיקת רו נגד וייד שהתקבלה ב-1973, כמעט לפני 50 שנה. זה היה פסק דין היסטורי שמשפיע על חייהן של נשים בארצות הברית עד היום. מה בעצם הפסיקה הזאת קבעה?
פסיקת רו נגד וייד קבעה שבעצם לנשים יש את הזכות להחליט בעצמן על הפלות ועל הגוף שלהן באופן כללי, וקבעו את זה כזכות חוקתית. שזה נחשב לאחד מההישגים הגדולים ביותר של התנועה הפמיניסטית, של המחנה הדמוקרטי. זה באמת אבן דרך בתולדות בית המשפט העליון בארצות הברית, הפסיקה הזאת. לזה נוסף, בעצם דיון מתמשך שהוכרע סופית, או כבר לא סופית, ב-1992, בפסיקת Planned Parenthood נגד קייסי, הורות מתוכננת נגד קייסי, או לחילופין קייסי, למי ששומע את השם של הפסיקה, שהפסיקה הזאת בעצם קבעה את הזמן שבו מותר לעשות הפלות. היא בעצם סימנה את השבוע ה-24 להיריון כקו הגבול בעצם שאחריו כבר אסור לעשות הפלות, כי העובר יכול לשרוד בכוחות עצמו. ועכשיו בעצם אומרים לאמריקאים, הזכות הזאת שאנשים לוקחים אותה כמובן מאליו כבר שנים, עכשיו פתוחה לדיון מחודש.
בשנים האחרונות, כמה מדינות בארצות הברית חוקקו חוקים המקבילים הפלות, בניסיון לגרום לבית המשפט העליון לבחון מחדש את רו נגד וייד. ג'ורג'יה, קנטקי, אוהיו ומדינות נוספות אסרו על הפלות החל מהשבוע השישי להיריון, שבו רופאים יכולים לזהות פעילות לבבית של העובר. בתקופה הזאת, נשים רבות עדיין לא יודעות שהן בהיריון. החוקים הללו נחסמו על ידי שופטים במדינה, מאחר שהם סותרים את רו נגד וייד. אבל במדינה אחת, אושר חוק שמונע בפועל ביצוע הפלות אחרי השבוע השישי. טקסס העבירה השנה חוק, שמאפשר להגיש תביעה בסכום של עד $10,000 נגד כל אדם, ארגון או מוסד המסייעים לנשים לעבור הפלה. $10,000.
That's how much money people in Texas can now win in court by successfully suing anyone who helps a woman get an abortion after 6 weeks.
אפילו אדם שהסיע אישה למרפאה כדי לעבור הפלה חשוף לתביעות. את התביעה יכול להגיש כל אזרח, גם אם הוא בכלל לא קשור למקרה. בכך, החוק הותיר את האכיפה בידיהם של אזרחים פרטיים וארגונים המתנגדים להפלות. החוק בטקסס גם לא עושה הבחנה במקרים של אונס או גילוי עריות, בניגוד לחוקים שהתקבלו ברבות מהמדינות האחרות. החוק השנוי במחלוקת נמצא כרגע במאבק משפטי, אך נכון להיום הוא עדיין בתוקף. אז מדינות המשיכו לחוקק חוקים שאוסרים על הפלות כבר משלב מוקדם יותר. מה קורה בדרך כלל כשחוק הזה, שנוגד את הפסיקה, את פסיקת רו נגד וייד, מגיע לבית משפט פדרלי לערעורים?
אז למעשה, מאז 1973, שלל מדינות בארצות הברית עשו שלל חוקים שיצאו מפורשות ובמכוון נגד הפסיקה הזאת, בשאיפה להגיע לעליון, אבל בעצם פעם אחרי פעם זה נעצר בערכה הכי גבוהה שהם הצליחו להגיע, שזה בית המשפט הפדרלי לערעורים. ושם אוכפים את הפסיקה של רו נגד וייד. ולמעשה מה ששונה עכשיו, זה בעצם העובדה שהעליון בחר לדון בזה.
מה זאת אומרת שהעליון בחר לדון בזה? העליון בארצות הברית בוחר באיזה תיקים הוא דן?
כן, זה קצת שונה ממה שנהוג בישראל, שבעצם כל עתירה וכל דיון כזה מגיע אוטומטית כמעט לעליון ולבגץ, ובארצות הברית המערכת קצת בנויה אחרת, והעליון בוחר בעצמו כמה עשרות תיקים מדי שנה, והשיקולים שלו הם שלו, כן? אנחנו לא יודעים, הם לא חושפים בפנינו למה ואיך, ולכן בעצם יש עכשיו המון ספקולציות לגבי מה זה אומר, כן? מסתכלים על עצם העובדה שיש דיון כאיזשהו סימן לשינוי בהלך רוח, האם עומדים לפגוע בפסיקה הזאת, האם עומדים לבטל אותה לחלוטין. אלה שאלות עכשיו שנידונות ברחבי ארצות הברית.
ומה הערכה שלך, למה זה קרה עכשיו?
זה קשור בקשר ישיר והדוק לשינוי בהרכב בית המשפט העליון.
The justices that I'm going to appoint will be pro-life. They will have a conservative bent. They will be protecting the Second Amendment. They are great scholars in all cases, and they are people of tremendous respect. They will interpret the Constitution the way the founders wanted it interpreted.
כיום יש לנו בעצם רוב של שישה שופטים שמרנים, בזכותו של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, שמינה שלושה שופטים, שזה שלושה מתוך תשעה, שליש מבית המשפט העליון, שינה את כל סדרי העולם בבית המשפט העליון, ועכשיו יש רוב מאוד שמרני, מאוד אידיאולוגי, מאוד קשיח, ועובדה שהם רוצים לדון בהפלות, שזה באמת פסגת השאיפות של התנועה השמרנית, שישה מתוך תשעה בעצם הם שמרנים בעליון כיום, אז יש הרבה אנשים, בעיקר מן הסתם במחנה השמאל, שחוששים לגורל הזכות הזאת.
אז הזכות הזאת באמת תוכרע בידי תשעה שופטים, ששישה מהם נחשבים שמרנים ושלושה נחשבים ליברלים. אתה יכול לתת לנו ככה תמונה של הדמויות הבולטות כיום בבית המשפט העליון?
אני חושב שמה שמעניין לבחון ומה שבעצם משאיר סימני שאלה בסיפור הזה, ושהופך את זה ללא אוטומטי, זה שקודם כל יש את נשיא בית המשפט העליון ג'ון רוברטס, שהוא כמובן מאוד שמרן, מינה אותו ג'ורג' בוש הבן, והוא גם מתנגד להפלות. מצד שני, בשנים האחרונות ראינו אותו לא פעם מצטרף למיעוט הליברלי, לעתים ממש מטה את הקף לטובתם, כי רוברטס הוא גם בן אדם מאוד ממסדי, יאמר לזכותו, כן, הוא מאוד מוטרד ומודאג למעמדו של בית המשפט העליון בארצות הברית, ויש שם יחסים לו הצבעה אסטרטגית לפעמים נגד אמונתו האישית, כדי לזכות באיזשהו מעמד לא פוליטי או מחוץ לפוליטיקה המפלגתית האמריקאית.
If you think that the issue is one of choice, that women should have a choice to terminate their pregnancy, that supposes that there is a point at which they've had the fair choice, opportunity to choice. But if it really is an issue about choice, why is 15 weeks not enough time?
יש איזושהי סברה שגם השופט קוונו, שמונה על ידי טראמפ, נוטה ללכת אחריו לא פעם בפסיקות האלה. והשאלה הגדולה היא בעצם, אני חוזר אל ההפלות, זה מה הם יעשו הפעם? הרי הם כולם אנשים שמתנגדים להפלות שם, אני מדבר על ששת השמרנים האלה, כן? מצד שני, הם מודעים היטב לעובדה שזה סוגיה פוליטית מאוד מפלגת בארצות הברית, והשאלה היא בעצם מה הם יעשו פה.
אם יהיה כאן באמת איזשהו ביטול או אפילו שינוי או צמצום של רו נגד וייד, זה יכול להיות ההישג הכי גדול של התנועה השמרנית בארצות הברית בשנים האחרונות. מי יקבל את הקרדיט על כל זה? טראמפ הוא זה שהרי מינה את השלושה שופטים האלה.
אני חושב שיש כמה מנצחים בסיפור הזה, כן, מבחינתם. כמובן טראמפ, שמינה וחתום על שלושה שופטים שעשויים לשנות את מעמד ההפלות בארצות הברית בצורה שהיא באמת תהיה היסטורית, ואז אם חוזרים רגע אחורה בזמן, אז צריך לתת קרדיט גם למנהיג הרפובליקאים בסנאט, מיץ' מקונל. הוא זה שבעצם ניהל את המדיניות הרפובליקאית במשך עשור מול נשיאות אובמה, כדי לוודא שהוא אוגר את כל המינויים האלה. כל פעם שהגיע בעצם מועמד לבית המשפט, כן, בתקופתו, הוא פשוט בלם אותו כמה שהוא יכול, לרבות מושב אחד בעליון, שבמשך שנה הוא פשוט סוג של החזיק בכיס, וחיכה בתקווה שבנובמבר 2016 יתמנה נשיא רפובליקאי, וכך באמת קרה. ובעצם טראמפ קיבל מושב אחד שהליברלים רואים כשלהם שנגנב, ואז למעשה הוא קיבל עוד איזשהו אקסטרה מושב, אחרי שהוא מינה כבר שני שופטים, עם מותה של השופטת רות ביידר גינסבורג הליברלית, בספטמבר, לפני הבחירות של 2020, והוא מיהר להאיץ את המינוי של השופטת הטריה ביותר, אימי קוני ברט.
Judges can't just wake up one day and say, I have an agenda, I like guns, I hate guns, I like abortion, I hate abortion, and walk in like a royal queen and impose, you know, their will on the world. You have to wait for cases and controversies, which is the language of the Constitution, to wind their way through the process.
ומאיפה הגיעו בעצם השופטים האלה?
המנצחת אולי הכי גדולה בכל הסיפור הזה היא האגודה הפדרליסטית. האגודה הפדרליסטית היא סיפור, הייתי אומר, בפני עצמו. זה התחיל כמועדון סטודנטים כזה, שנוסד על ידי סטודנטים שמרנים ב-1982, שפשוט רצו לדבר ביניהם על נושאים שמרנים שמעסיקים משפטנים שמרנים. ומהר מאוד המפלגה הרפובליקאית זיהתה בו פוטנציאל גיוס. ועם הזמן הארגון פיתח לעצמו איזשהו מעמד מונופוליסטי בתוך הקהילה המשפטית השמרנית, והוא משדך עבודות לאנשים כל הזמן, וככה בתנועה הזאת היא בעצם מנתבת הקריירות של הרבה משפטנים אמריקאים, השמרנים שבהם, וששת השופטים השמרנים שבעליון כולם עברו דרך האגודה הפדרליסטית, והם כולם באיזשהו מקום חייבים לה את הכיסא שלהם. כי ראשי הפדרליסטים הם אלה שהמליצו בסופו של דבר לבית הלבן של טראמפ, ולבית הלבן של בוש, ולבית הלבן של הבוש שקדם לו, ולבית הלבן של רייגן, על שופטים.
מה הם מחפשים?
אידיאולוגים. הם מחפשים אידיאולוגים נוקשים, שיממשו את המטרה השמרנית. בואי נחזור רגע לפסיקת רו נגד וייד. יש קולות שמרנים בבית המשפט העליון שהצביעו בעד הפסיקה הזאת בשם העקרונות השמרניים של חירויות הפרט, נשים הם גם חלק מהפרט הזה, ו... השמרנים הדתיים לא ממש התלהבו מהעובדה שהם ממנים שופטים, והשופטים האלה לא עומדים במה שהם מקווים שהם יעשו. ופה נכנסת האגודה הפדרליסטית. היא מספקת לנשיאים הרפובליקאים את השופטים כפי שהם רוצים אותם. היא יודעת לסמן ולהגיד, אלה אנשים אידיאולוגים טובים, אלה אידיאולוגים פחות טובים, עליהם אפשר לסמוך, עליהם אי אפשר לסמוך.
Will this institution...
אחת השופטות מהאגף הליברלי של בית המשפט העליון, סוניה סוטומייר, ביטאה חשש של רבים מהאגף הזה שפגיעה ברו נגד וייד תייצר בעצם תפיסה ציבורית שלפיה בית המשפט העליון הוא גוף פוליטי. עכשיו יושבים בו אנשים מסוימים והוא מקבל החלטות ששמרנים בעבר שישבו שם לא קיבלו.
If people actually believe that it's all political, how will we survive?
תראי, צודקת במובן שיש רוב מוצק וגדל, אגב, בארצות הברית, משנה לשנה, שתומך בהפלות. היום זה עומד על באזור ה-60% תמיכה בכמעט כל סקר אפשרי, והמספרים האלה גדלים בהתמדה, ואני חושב שאפילו השמרנים יודעים את זה. לכן אני חושב שהם גם משקיעים כל כך הרבה אנרגיה, התנועה השמרנית כולה, בפנייה לבית המשפט העליון, ודווקא לא לקונגרס, וכאן שוב נכנסת האגודה הפדרליסטית, כמי שדואגת לשופטים שמתנגדים להפלות. עכשיו שיש לנו בעצם רוב כזה גדול של פדרליסטים בעליון, אני חושב שהבשילה השעה, לפחות הרבה שמרנים חושבים ככה, שלמרות שהם במיעוט, שהם יוכלו לבטל את הפסיקה הזאת, שהיא באמת, כאמור, פסגת השאיפות שלהם.
אז באמת מדינות בארצות הברית העבירו הרבה חוקים והגבלות נגד הזכות של נשים לבצע הפלה, החוקים האלה נעצרו, אבל בשנה האחרונה היה גל של חקיקה כזאת. בשנה האחרונה התקבלו יותר חוקים כאלה מבכל השנים שקדמו לכך מאז רו נגד וייד. אתה בעצם אומר שיש קשר בין גל החקיקה הזה לבין מי שיושבים עכשיו בבית המשפט העליון?
אני משוכנע שיש קשר. הם גם אומרים שיש קשר. הם רואים בעצם בששת השופטים שהגיעו לעליון. הם מסתכלים עליהם, הם יודעים מה הם אמרו בעבר על הפלות. הם יודעים מי שלח אותם לשם, כן? מי מינה אותם. טראמפ הבטיח לבוחריו שהוא ימנה שופטים לפי העמדה שלהם לגבי הפלות. אז זה רק הגיוני שכשיש שלושה שופטים שטראמפ מינה, שהוא הבטיח שהם יטפלו בנושא של הפלות, ואת מוסיפה להם עוד שלושה שופטים שמרנים שכבר הדגימו את הביקורת שלהם לפחות בעל פה על הפלות, אז יש ציפייה שעכשיו העליון כבר יהיה בשל לעשות את השינוי שהתנועה השמרנית מחכה לו, כמו שציינת, כבר כמעט 50 שנה.
מה התרחישים האפשריים עכשיו? מה בית המשפט העליון צפוי ויכול לעשות?
נקודת המוצא של, הייתי אומר, באמת רוב וושינגטון, זה שמשהו עומד לקרות. עכשיו, השאלה היא מהו המשהו הזה. האופציה שהשמרנים מקווים לה, כן, האזרחים השמרנים, זה פשוט ביטול מוחלט של רו נגד וייד, והחזרת הנושא בעצם ל-50 המדינות, ושהן יחליטו כל אחת בעצמה. יש כמה מחקרים שמראים את הנכונות של מדינות, והערכה היא שאם הם פשוט יבטלו את רו נגד וייד, 26 מדינות יעבירו חוקים שיגבילו הפלות לפי הקריטריון החדש שעליון יקבע.
שזה מחצית מארצות הברית.
כן, וכנראה הם יאסרו פשוט הפלות, זה אם יבטלו את רו נגד וייד. עכשיו, יכול להיות שהם ילכו דווקא לפסיקה שעוסקת באיזה שבוע, כן? ויכול להיות שהם יאמצו את הקו של מיסיסיפי מהשבוע ה-15, ואז זה בעצם יקבע רף אחר להפלות. זה בעצם מתכתב עם הדברים של השופט רוברטס, נשיא עליון רוברטס, בדיון היחיד עד כה שהיה בנושא, שבו הוא בעצם אמר שהוא לא מבין מה הבעיה בלעצור את זה בשבוע ה-15, האם זה לא מספיק זמן, והאם ניתן עדיין לבצע הפלה.
אז אם באמת בית המשפט העליון יקבל פסיקה שמצמצמת או מבטלת את הפסיקה ההיסטורית, ויתחיל איזשהו גל של חקיקה במדינות שאוסרות הפלה משבוע מאוד מוקדם, מי אנשים שצפויות להיפגע יותר מכל מפסיקה כזאת שתגביל את הזכות שלהם ואולי תמנע אותה כמעט לחלוטין לבצע הפלה?
בואי נתחיל במי לא ייפגע. אז אנחנו קודם כל מדברים על מדינות שיש בהן רוב ליברלי שימשיכו לאשר הפלות. אז זה כן יקרה. אז כנראה אנחנו מדברים על החופים של ארצות הברית וכמה מדינות אולי במרכז. במדינות שמרניות, מי שיש לו קצת כסף, כן, מעמד בינוני ומעלה, יוכלו לנדוד למדינות אחרות במקרה הצורך. אז בעצם מה שזה משאיר לנו זה אוכלוסיות עניות, נשים מקבוצות מיעוט, שחורות, היספניות, במדינות, כנראה בדרום ומרכז ארצות הברית, במדינות שמרניות. והשמרנים, בוא נקרא לזה האליטה השמרנית, שבעצם עכשיו מקבלת את ההחלטות הזאת, כמו כל המחוקקים וכל השופטים וכל האנשים האלה, הם מן הסתם גרים במדינות ליברליות, וגם יש להם כסף, ולכן זה לא באמת קשור אליהם.
פסיקת רו נגד וייד העניקה לנשים בארצות הברית את הזכות החוקתית לבצע הפלה עד לזמן שבו העובר יכול לשרוד מחוץ לרחם, בסביבות השבוע ה-23 של ההיריון. אם הפסיקה תבוטל, לפחות 22 מדינות בארצות הברית צפויות לאסור על הפלות לחלוטין או למנוע אותן כבר בשלב מוקדם יותר של ההיריון. החוקים האלה יביאו לסגירת מרפאות באותן מדינות, רובן בדרום ובמערב התיכון של ארצות הברית, ויגדילו באופן דרמטי את מרחקי הנסיעה והעלויות עבור נשים שרוצות לעבור הפלה. לפי הערכות, כבר בשנה הראשונה לחקיקת החוקים האלה, יאלצו 100,000 נשים לוותר על הפלה. מדובר בעיקר בנשים בעלות הכנסה נמוכה, שאין להן משאבים כדי לעבור הפלה במקום מרוחק. מרבית הנשים שפונות לבצע הפלה הן ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. לפי מכון המחקר גוטמאחר, המגמה הזו הולכת וגוברת לאורך השנים. הדבר נובע מכך שלנשים עם הכנסה גבוהה יותר, יש גישה קלה יותר לאמצעי מניעה. וגם היא הכרה גוברת בקרב נשים בעלות הכנסה נמוכה במשמעות הכלכלית של גידול ילדים. לגישה חוקית ובטוחה להפלות יש השלכות על בריאותן ורווחתן של נשים. סטטיסטית, כשאין גישה בטוחה להפלה, נשים פונות להליכים לא מוסדרים, מה שמעלה את הסיכון לפגיעה בריאותית ולמוות. מחקרים רבים מצאו שגישה בטוחה להפלה מגדילה את הסיכוי של נשים לרכוש השכלה, להשתתף בשוק העבודה ולקבל שכר גבוה יותר, ושההשפעות האלה ניכרות במיוחד עבור נשים שחורות. אז מי הנשים שפונות לבצע הפלה בארצות הברית? בשנים האחרונות, שיעור הנערות בקרב הנשים הללו הלך ופחת, וכיום הוא עומד על 9% בלבד. רוב הנשים שמבצעות הפלה הן כבר אימהות, לא נשואות, ובשנות ה-20 לחייהן. דיברת על זה ש-60% מהאמריקאים תומכים בזכות על הפלות, וזה נראה מצב די אבסורדי, שדעת הקהל האמריקאית מתקדמת בכיוון אחד, ולעומת אותה המחוקקים ובתי המשפט מקדמים את המגמה ההפוכה, מצב שבו הכוח הפוליטי והמשפטי לא בכך תואמים למה שהרוב רוצה.
יש דינמיקה מאוד מעניינת לאורך כל ההיסטוריה האמריקאית, בגלל המינוי של שופטים לכל החיים. בגלל שתחשבי רגע על אימי קוני ברט, החברה הצעירה ביותר בבית המשפט העליון, בת 48, היא יכולה להיות איתנו עוד עשורים ארוכים, כן? שתיבדל לחיים ארוכים, וכשממנים שופטים ככה לעשורים, אז בעצם הם נשארים הרבה אחרי הכהונה שלהם, כשלעיתים הנשיאים התחלפו. אז לעיתים קרובות יש לך איזו אופוזיציה בעליון, לעומת הנשיאות או אפילו לקונגרס, כי השופטים הם הגיעו 20 שנה קודם לכן, 15 שנה קודם לכן, ועכשיו גם אם יהיה נשיאות דמוקרטית על פני 20 שנה, כנראה שהרוב הרפובליקאי בעליון יישמר. אם נלך אחורה אפילו לרוזוולט, אז נגיד רוזוולט היה באיזשהו קונפליקט קבוע עם העליון בתקופתו, כי היו שם הרבה ימנים. אז זו תופעה היסטורית די סטנדרטית, שפשוט אנחנו עכשיו חווים אותה באיזושהי נקודת C.
ואיך אנחנו יכולים להסביר את זה שהנושא הזה הוא כל כך מפלג ופוליטי בארצות הברית, עכשיו יותר מאי פעם, והוא עדיין אחרי כל השנים האלה מוקד למחלוקת פוליטית ומשפטית ומוסרית עמוקה מאוד.
זה חלק מהתרבות האמריקאית כבר שנים ארוכות. אני חושב שתחושת ההפתעה הזאת היא מגיעה בהכרח מהשמאל, ואם היית מדברת עם שמרנים, אז היית מבינה שהם עוסקים בזה כבר עשורים. זאת אומרת, מבחינתם זה נושא שמעולם לא נעלם. כל החוקים שהזכרנו, נכון, שחוקקו במדינות השונות, זה כי שמרנים במדינות האלה רוצים לצאת נגד הפלות כבר שנים ארוכות, ולכן הם תומכים בנשיאים מסוימים. לדוגמה, האבנגליסטים הצטרפו למפלגה הרפובליקאית בהמוניהם, בעקבות מה שמכונה המהפכה השמרנית של רייגן, כשנקודה מאוד מרכזית במצע של רייגן היה באמת לצאת נגד הפלות.
עד כמה לארגונים וקבוצות דתיות יש השפעה על הנושא הזה?
זו השפעה מאוד עמוקה. הייתי גם אומר שהם המנוע מאחורי התנועה נגד הפלות, כי נעוץ בה בעצם האמונה, כן, האמונה מאוד אותנטית שלהם, שהחיים מתחילים ברגע הראשון של תחילת ההיריון, בוא נקרא לזה, ומבחינתם כל הפלה זה רצח, והם לוקחים את הנושא הזה מאוד ברצינות, זה חלק מאוד מרכזי מכמה זרמים דתיים בארצות הברית, האבנגליסטים מוכרים שבהם, אבל לא רק הם, גם יש ארגונים קתולים, המפורסם שבהם הייתה חברה בו, אחת בשם אימי קוני ברט, שהייתה חלק מארגון מקומי באינדיאנה איפה שהיא גרה, אבל זה לא בהכרח רק הדתיים, יש פשוט אנשים שמרנים שמאמינים שהחיים מתחילים בנקודה מסוימת, והם מוכנים להיאבק על זה, וזה חלק מאוד מרכזי בפוליטיקה שלהם, וזה חלק מאוד מרכזי במה שמביא אותם גם לקלפי, שזה אולי הכי משמעותי בסיפור הזה.
מעבר לטיעונים המוסריים והדתיים, השמרנים בארצות הברית בעצם קוראים להחזיר את זכות ההחלטה על הפלות למדינות עצמן. עד כמה אנחנו רואים גם היום חיכוכים בין המדינות לבין הממשלה הפדרלית על נושא הסמכות וחלוקת הסמכות ביניהן?
זה נושא שעדיין קיים, הפלות זה כמובן כיום הנושא המרכזי, אבל כשמסתכלים על זה באמת לאורך ההיסטוריה, אז רואים שקבוצות שבמיעוט לעתים קרובות דורשות זכויות של המדינות, כמו שהיה נגיד בדרום ארצות הברית במאה ה-19 לפני מלחמת האזרחים, אז אנחנו רואים גם היום בעצם שהימין האמריקאי, בטח הימין הזה שמתנגד להפלות, הוא במיעוט, הוא יודע שהוא במיעוט, ולכן הוא פונה לעליון ודורש בעצם עצמאות למדינות, מתוך ידיעה ברורה שדווקא בתוך מדינות מסוימות, כמו מיסיסיפי, מיזורי וכל מיני מדינות אדומות, יש להם רוב שמרני. ואיפה שיש להם רוב שמרני, אז הם יכולים גם לקבוע את החוק.
מתי בית המשפט העליון צפוי לקבל הכרעה בעניין הזה?
בדרך כלל ההכרעות צפויות להגיע באזור מאי-יוני-יולי, וכולנו פשוט נחכה עד אז.
נתנאל, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אתם יכולים להירשם לפודקאסט בכל אחת מאפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.